אנחנו במסכת סוכה דף ה עמוד ב', והגמרא הגדירה לנו שהארון יחד עם הכפורת היו 10 טפחים והכרובים היו 10 טפחים, ומזה יצא לנו שמחיצה זה 10 טפחים ושסכך צריך להיות בדיוק מעל 10 טפחים. עכשיו הגמרא אומרת בעצם יש 3 אמות. כשאנחנו מדברים על המושג אמה, אז צריך לדעת שהיו כמה סוגי אמות. כשבנו את בית המקדש השני, אז היו תחת הממשלה של כורש, מלך פרס, הבן של אסתר המלכה. כן, הבן של אסתר המלכה נתן לנו אישור ללך לבנות את בית המקדש. היה לו שר המשקים נחמד שקראו לו נחמיה, והוא ראה את נחמיה עצוב יום אחד, שאל אותו מה אתה רוצה, אז למה אתה עצוב? נחמיה אמר לו, הרי קיבלתי מכתב, זה היה לפני 6 חודשים, אבל בסדר, קיבלתי מסר חנני, בא מהגולה, בא מארץ ישראל, אמר לי שבית המקדש חרב, ושהעיר חרבה, ושהקוטים תוקפים אותם, השומרונים לא נותנים להם לבנות, אז אני עצוב, מה אני אעשה? עיר קברות אבותיי, חרבה ושממה, מה אני אעשה? אמר לו המלך, כמה אתה רוצה? נו, כמה כסף אתה רוצה? אמא שלו, אסתר, יושבת לידו, אומרת לו, קורש! נו, אתה יהודי, אתה לא יודע, אני יודע שאבא שלך, יודעת שאבא שלך אחשוורוש, אבל זה אתה! בית המקדש זה שלך, נו, זה המשפחה שלך, אתה יהודי, אז אתה חי כמו גוי, אבל לפחות תבנה את בית המקדש. אז נו, אז כורש אומר, טוב, תאמרו לי, כמה כסף אתם צריכים? מה שאתם צריכים אני אתן לכם. כמה זמן אתה רוצה, נחמיה? אני אתן לך אישור, לך תבנה את בית המקדש. אז נחמיה הולך עם האישור, עם כל הכסף, הולך ובונה את בית המקדש. אבל כורש אומר לו כמה קריטריונים. הוא אומר לו, קודם כל, אני רוצה שתקריבו קורבנות שאני אצליח. קורבנות לכבוד המלכות. ושנית, כשאתם בונים את בית המקדש, יש השער שנכנסים בו, תעשו בו תמונה של שושן הבירה. White House, Capitol, כן? אני נותן את האישור, אתם עושים תמונה, וזה שם היה נקרא שושן הבירה. ובשושן הבירה, בשער ההוא, שקורש דרש מהם לעשות תמונה של שושן בכניסה לבית המקדש, בשער ההוא היה להם מידות. בשושן הבירה היה להם, כמו שיש את ה... Center for measurements, כאילו יש את המקום היום שמגדיר בדיוק כמה זה מידר וכמה זה פוט וקילו, ויש את האטומיק קלוק ובדיוק מה השעה. אז ככה היה בכניסה לבית המקדש, היה שיעורים מה זה אמה, והיו בעצם כמה אמות. אנחנו משתמשים במונח אמה. האמה, הגמרא בעירובין מגדירה, היו כמה מידות של אמה, ואת המושג הזה אנחנו לומדים מהנביא ביחזקאל. כשהמלאך בא לנביא ביחזקאל והוא מודד את ה... הוא מראה לו, יחזקאל רואה מראה נבואה, והמלאך מתחיל לקחת אותו ועושה לו סיור, 3D, לוקח אותו בבית המקדש, מתחיל למדוד ולהראות לו, זה מידת המזבח, וזה מידת גובה המזבח, וזה מידת הקרנות, והוא מראה לו, ופה אני מודד עם אמה כזו, ופה אני מודד עם אמה כזו. והוא מתחיל להגדיר לו שיש יותר מאמה אחת. את המושג הזה אנחנו כבר נתקלים בו בנביא ביחזקאל. כשהמלאך לוקח אותו לסיור בבית המקדש, הוא רואה במראה נבואה, הוא מראה לו שיש יותר מאמה אחת. עד פה אנחנו יחד? אוקיי, אז עכשיו יש דיון בגמרא, יש מחלוקת באיזה אמה השתמשו בכלים של בית המקדש, כשבנו את בית המקדש. אז אנחנו כל הזמן התייחסנו כאילו בית המקדש נבנה באמה שלנו שהיא 6 טפחים. אבל יש שיטה שאומרת שזה 5 טפחים, ובינינו השיטה הזו זה נראה שהיא השיטה שהתקבלה בגמרא בעירובין. זה די נראה שזה דעת הגמרא. וזה למה שהגמרא פה באה ושואלת, רגע, כל החישובים המתמטיים שלך, שהארון היה אמה וחצי, זאת אומרת הארון היה 9 וכפורת טפח, זה אם האמה יש בה 6 טפחים, אבל אם האמה יש בה 5 טפחים, אז מה הגובה שיש לנו? 7.5 פלוס טפח, 8.5, נכון? ואז מה תאמר? אז מה תאמר? 11.5 גובה, שהגובה של הקרובים היו 11.5, והסוכה צריכה להיות, הסכך צריך להיות עד גובה 11.5. מה הולך פה? אז זה הקושיה שהגמרא שואלת פה. אומרת הגמרא, הניחא, יש לכם? אני חלה רבי מאיר דאמר כל האמות היו בינוניות, כי יש אמה שהיא שבעה טפחים, יש אמה שהיא שישה טפחים, יש אמה שהיא חמישה טפחים. אז רבי מאיר אומר הכל באמה בינונית של שישה טפחים. אלא לרבי יהודה דאמר אמה של בניין שישה טפחים ושל כלים חמישה. רבי יהודה סובר שאת המשהו המלאך הראה ליחזקאל כשהוא מדד את הכלים עצמם היה דווקא באמה בת חמישה טפחים. מה יקה למימר ארון וכפורת כמה הבילו תמני ופלגה. הארון פלוס הכפורת הם 8.5, פשו לאוחד צרי ופלגה, נשאר 11.5 לקרובים עצמם. אם הסוכה דעה ו-11 ופלגה, אז מה תאמר? שהסוכה צריכה להיות 11.5 טפחים? אלא אומרת הגמרא, זה שאלה. הגמרא שואלת, אולי כן. נכון, הגמרא יכולה לענות, כן. אבל אז יש לך מחלוקת בכל המסכת. אז אתה צריך להזין את המחלוקת הזו, ואתה תראה שזה לא בדיוק מסתדר לאורך המסכת. אז הגמרא אומרת, רגע, כן או לא? אומרת הגמרא, לא. אלא לרבי יהודה הלכתה גמירילה, יש לו מסורת, זה הלכה למשה מסיני. דאמר רב חייא ברשי אמר רב, שיעורין. מה זה שיעורין? כן, תסבירו יותר טוב נתנאל, מה זה שיעורין? תסתכלו ברשי, הרשי אומר לנו חידוש מדהים פה. או, מה רשי אומר לי איסורין? שיעורין בפשטות זה כזית לאכול מצה, זה כזית לאכול קורבן, יש לי הרבה מצוות שתלויים בשיעורין. אומר לי רשי, שיעורין של איסורין, הרשי הזה צריך לעבוד עליו הרבה, אילו היינו לומדים פה בעיון. רשי אומר שיעורין של איסורין, כמה אתה צריך לאכול מאיסור כדי להיות חייב, ומה בשל מצוות זה לא הלכה למשה מסיני, אז הרשי הזה צריך לשבור את הראש עליו. אבל שימו לב, כי הוא צריך לשים לב לדיוק הזה ברשי. יש עוד דיוק שאני רוצה שתאמר לי מחר, יואל. רשי לשיעורין נאמר. אני רוצה שתסתכל לרשי הזה ותחזור אליי עם חידוש מהרשי הזה. שיעורין חציצין, אנחנו נראה בעזרת השם בסוגיה הבאה שחציצין, יש דין שכשבן אדם הולך למקווה, אצלנו בזמן הזה אין לנו תבילה דאורייתא, חוץ מאלה שעולים להר הבית, אולי יש להם תבילה דאורייתא, אבל לנו רק לנשים בזמן הזה יש תבילה דאורייתא, יש מחלוקת עם הגאונים, האם יש תבילה דאורייתא לכבוד הרגל, כי הקדוש ברוך הוא כתוב בתורה שבכל זאת הבן אדם צריך להיטהר, וחזל דרשו שזה לכבוד הרגל, ובגלל זה היו גאונים שסברו שיש מצווה דאורייתא ללכת למקווה לפני ראש השנה, לפני הרגלים, אנחנו לא פוסקים ככה. בגלל הרגל. יש שיטות, אנחנו פוסקים שזה רק בשביל הקורבנות, אבל היו גאונים שסברו שהגברים שהולכים לטבול לפני ראש השנה ולפני יום כיפור יברכו על הטבילה. אנחנו לא פוסקים ככה, אבל צריך לדעת שיש כזו שיטה, בגלל זה נוהגים כל כך הרבה אנשים ללכת למקווה עכשיו, אבל אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. מה? אוקיי, אז זה, אז כשהולכים למקווה יש גדר של חציצה. מה זה חציצה? אם יש משהו על הגוף שהבן אדם היה מעדיף שלא יהיה שם. אז אנחנו נראה, הגמרת תדון, האם זה חציצה על הגוף, חציצה על השיער, אבל חציצה, המושג הזה שחציצה נגדיר יותר טוב בהמשך סוגיה, זה הלכה למשה מסיני, ומחיצין. זה מה שנתנאל אמר, שפה הגמרה בעצם חוזרת לתת לנו איתות שהדיון הוא בהגדרת מחיצה, לא בהגדרת שכח. זה, כשהגמרה פה זה מאוד קשה. כי עד עכשיו דיברנו על גובה השכח, פתאום הגמרא חוזרת להגדרת מחיצה. אז זה למה שאמרנו שיכול להיות שפה צריך לומר שזה שני הדברים הם בסוגיה. אז כל אלה, הגדרות האלה הם הלכה למשה מסיני. ומחר נתחיל פה בקושייה קשה מאוד של הגמרא, שיעורין דאורייתא תנינו. אלה אם כן אתם רוצים להמשיך, מצידי אפשר להמשיך. אתם רוצים להמשיך או לעצור פה? השעה היא 25. מה שתאמרו? מה אתה אומר? נמשיך? מה שתאמרו? להמשיך? כן, הלאה. אז עכשיו הגמרא מקשה. שיעורין דאורייתא נינו. האם זה לא נכון לומר שהשיעורין הם באמת מהתורה? דכתיב, התורה אומרת בנוגע לארץ ישראל, ארץ חיטה וסורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואמר רב חנין, כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר. הגמרא עכשיו תגדיר מקרים שבו השיעורים האלה הם רלוונטיים. עכשיו בואו נראה את רשי, כי רשי פה הוא מהפכני. לשיעורי נאמר, אומר רשי, הפסוק מדבר בשבחה של ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מביא אתכם לארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים במדבר ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? איזה ארץ כל כך יפה עם פירות כאלה כל כך טעימים? אומר רשי, לא, הקדוש ברוך הוא אומר לנו משהו מיוחד בשבח של ארץ ישראל. לנו היה מסורת שהפסוק הזה, כשהוא אומר לנו ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, אומר לנו מצד אחד שאלה הם הפירות החשובים של ארץ ישראל, אבל מצד שני גם בגדר ההלכתי אומר רשי שאפילו בדברי תורה צריכים נשאר בפירותי האיסורים שבתורה. כשאתה לומד תורה והתורה אומרת לך אל תאכל חמץ בפסח, אתה רוצה לדעת כמה חמץ? לך תחפש את הזיתים של ארץ ישראל. זה השיעור שעשו. רש"י לומד שבפירותיה, זאת אומרת אם אתה הולך לצרפת וכותב זית אגורי, זה לא כזית, אתה צריך לבוא לארץ ישראל לראות מה זה כזית. זה חידוש ברש"י, כי לכאורה המשנה בכלים לא אומרת ככה. אתם זוכרים כשהיינו את השיעור בהלכה, בשיעורים מה זה כזית, אז אנחנו אז הבאנו את המשנה שאומרת לך לשוק, תקנה זיתים, תראה מה זה זית. אתם זוכרים? בשיעור ההלכתי, בשיעור שאלנו בשיעורים, הבאנו את המשנה שאמרה אתה לא צריך ללכת לחפש זית ספציפי, לך תראה את הזית הגורי שיש אצלך. פה רשי אומר, זה מה שרציתי שתשים לב, רשי אומר, מה? או, אז אתה יכול לומר שהמשנה מדברת בתוך ארץ ישראל, אבל זה מתחיל להיות חידוש. זאת אומרת, מה יעשה רשי שגר בצרפת כל החיים ומימיו לא ראה את ארץ ישראל? רשי צריך לדעת מה זה כזית. אז מה הוא יהיה, איך רשי ידע? מה? ככה רשי כותב. ככה רשי כותב, זה חידוש עצום. אוקיי, אני שומע, אתם שומעים היול מתרץ. תסביר.
זה פרי ששייך לארץ ישראל.
הוא אומר, כל הזיתים בעולם הם שייכים לארץ ישראל. אז מה אתה אומר? תסביר, מה אתה מתכוון?
בארץ ישראל זיתים מיוחדים.
טוב. צריך הגדרה, אבל אני אתן לכם כיוון חשיבה בכיוון שיואל אומר. הרי כשאתה אוכל זית בחוץ לארץ, או מיץ ענבים, או מזונות בחוץ לארץ, אתה גם מברך על שבעת המינים ברכה מיוחדת. למה אתה מברך ברכה מיוחדת? זה לא משבעת המינים של ארץ ישראל. אתה הרי מברך על מחיה ועל כלכלה, אתה מברך ועלינו לתוכם, נאכל מפריה. אתה מדבר על הפירות של ארץ ישראל, על שבעת המינים, ישנו ברכה מיוחדת לשבעת המינים, אבל זה לא של ארץ ישראל. אני אוכל קרקר בחוץ לארץ, אני אוכל מזונות, אני מברך ברכה מיוחדת מעין שלוש, נכון? על מחיה והכלכלה, אני מבטא סלב על ארצכם דת טובה ורחבה, על ארץ ישראל אני מדבר בברכה הזו. שבעת המינים יש להם ברכה מיוחדת, כי הם פירות מיוחדים, נכון? אז למה בחוץ לארץ יש לי ברכה מיוחדת על שבעת המינים? אם זה רק שבעת המינים של ארץ ישראל שהשתבחו, אז מה אני מברך בחוץ לארץ על הקרקר שחוץ לארץ ברכה מעין שלוש?
אבל גם בברכה הזאת יש חילוק. בסוף הברכה...
בסדר, יש חילוק.
כנראה שיש איזה הבדל, אפילו אם זאת...
יש הבדל, אף אחד לא אומר שאין הבדל. אבל עדיין, אז אני רוצה שתחשבו על זה. תחשבו, יש פה התעמקות, אני לא יודע אם היום בלימוד ההלכה נספיק להגיע לזה, כי אני רוצה שנקיף, שנגיע, ננסה לסיים תיכות סוכות עד סוכות, אבל תחשבו על זה, הלאה. אז הרב חנין אמר לנו שהפסוק הזה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, הפסוק הזה לשיעורים נאמר, חיטה לבית המנוגה. אם יש צרת בבית, נגע צרת בבית, כתוב במשנה דתנן, הנכנס לבית המנוגה וכליו על כתפיו, הוא סוחב את הכלים, הוא לא לובש אותם, וסנדליו וטבעותיו בידו. זאת אומרת, לגבר יש טבעת, כן? אנשים לפעמים שואלים האם מותר לגבר ללבוש טבעת, כתוב ברן בשבת בפרק שישי שזה תלוי במודה. יש דורות כמו הדור של המשנה שגברים היו לובשים טבעות, אז אין בעיה שגבר ילבש שבת, אין בזה דין לא ילבש. הרי כתוב לא ילבש גבר סמלת אישה, נכון? אז בגלל זה כששואלים אותי בחורים הרבה פעמים, האם שאני אלבש טבעת נישואין כשאני מתחתן, אני אומר להם תלוי. אני שמעתי מאנשי עסקים שהרבה פעמים בן אדם שהולך לעסקים, אם הוא לא לובש טבעת נישואין, אז מנסים לפתות אותו בכל מיני מקומות שהוא הולך, שהוא נוסע בעולם. נשים רואות שהוא רווק, מגיע לאזור, אז יש כל מיני פיתויים. ואם בן אדם לובש טבעת נישואין, אז הרבה פעמים זה מציל אותו מהרבה ניסיונות. אז אני הרבה פעמים אומר לחבר'ה שלי, אתם תלבשו טבעת נישואין. כי אתם באזור שאין בזה איסור לא ילבש, וזה, אני שמעתי מאנשי עסקים שזה הרבה פעמים מציל את האדם מניסיונות, שבכלל לא מנסים להתחיל איתו. אז אנחנו רואים, הר"ן מוכיח מהמשנה הזו, בין היתר, שאם זה מה שהנוהג באותו מקום, אז אין בזה איסור. אם אין בזה איסור, וזה יכול להציל את האדם מהחטא, אז למה לא? הוא בין פנים מיד. אז המשנה אומרת שאם בן אדם סוחב, הוא נושא את הכלים, סנדלים, טבעות בידו, זאת אומרת הוא לא לובש את זה, אז זה נכנס לבית. כתוב הבעל הבית יתמה, מה שנכנס הבית תמה, אז זה תמה מיד. היה לבוש כליו, מה אם הוא לובש את הבגדים? הבגדים בלשון השס זה כלים, גם בלשון הרמית קראו לבגדים מנה. אז היה לבוש כליו, הכוונה היא הבגדים. וסנדליו ברגליו, הוא לובש את הסנדלים. וטבעותיו באצבעותיו, הוא לובש את הטבעות. הוא תמה מיד, והן טהורין עד שישהה בכדי אכילת פרס. מה זה כדי אכילת פרס? הוא צריך להיות בתוך הבית, הכמות זמן שלוקח לאכול פרס, פרס זה חצי. חצי פת חיטין ולא פת צהורין, מייסב, כשהוא יושב בסעודה, הוא נשען בסעודה, ואוכל בלפתן. ואז זה סוג אכילה שיש לה קצב מסוים, שבן אדם אוכל דווקא בלפתן. אם בן אדם יושב ועסוק באכילה, יש לו קצב לאכילה. יש בן אדם שאוכל תוך כדי שהוא עושה משהו אחר. יש בן אדם שמרוכז באכילה, יש לזה קצב אחר. אז חז"ל קבעו לנו כמה זמן שבן אדם צריך להיות בבית כדי להיות תמש, הכלים שהוא לובש, הבגדים שהוא לובש יהיו תמאים, הכמות זמן שלוקח לאכול כדי אכילת פרס. אז זה המקרה הקלאסי לחיטה. מתי החיטה היא חלק משיעור של איסור דאורייתא? בהגדרה של כדי אכילת פרס. עכשיו, ההגדרה של כדי אכילת פרס זה הכמות זמן שוקח לי לאכול חצי כיכר. כמה הכיכר השלם? חצי כיכר, שהכיכר השלם הוא, כן, כמה? אז זה מחלוקת תנאים בעירובין. יש מחלוקת בכל השעס. האם הכיכר שאני מדבר עליו הוא 8 ביצים או 6 ביצים? ואז חצי כיכר זה או 3 ביצים או 4 ביצים, נכון? כן, ברור. וזה נפקמינה, זה שאלה מחלוקת. זה מחלוקת במשנה, וזה מחלוקת עד היום הזה. והשיעור הזה כדי אכילת פרס, הוא ההגדרה שבעצם, הוא ההגדרה של הנכנס לבית הנוגה, הוא הגדרה לזמן אכילה. עכשיו מגיע יום כיפור. יש אנשים בבית חולים, יש אנשים שצריכים לאכול ביום כיפור. אז אנחנו אומרים להם, עדיף שתאכלו פחות מכשיעור. זאת אומרת, אם בן אדם אוכל כזית בכדי אכילת פרס, אז אנחנו אומרים, זה נחשב אכילה. ההגדרה של אכילה בתורה זה שתמיד בן אדם צריך לאכול כזית מצה. אז מה זה כזית מצה? אני צריך לאכול כזית מצה בכדי אכילת פרס. כדי אכילת פרס, הכוונה היא הכמות זמן שיקח לי לאכול חצי כיכר, שזה או 3 או 4 ביצים, מחלוק תנאים. אז אני צריך לקיים את המצווה לאכול מצה בליל הסדר, אני צריך לאכול אכילה בהגדרה. אכילה זה כזית, הווליום של זית, וכדי אכילת פרס. בכמות זמן שיקח לי לאכול חצי כיכר. כמה זמן זה לוקח לי לאכול כדי אכילת פרס? 2 דקות, 2.5 דקות, 1.5 דקות. יש את שיטת החתם סופר שהוא אומר 9 דקות. זה באמת קשה להבין קצת איך לוקח 9 דקות לאכול חצי כיכר. אבל בסדר, אנחנו חוששים לשיטת החתם סופר לחומרה. זאת אומרת שביום כיפור אנחנו אומרים לאישה לחכות 9.5 דקות, 10 דקות, בין כל פעם שהיא לוקחת. היא לוקחת פחות מכזית, בוא נאמר, יש אישה שהיא בהיריון והיא צריכה לאכול. אז אנחנו אומרים לה, בסדר. אז כל פעם את תאכלי קצת, קצת, ותחכי 10 דקות. וזה מאוד מעייף. הבן אדם בסוף יש לו מספיק מזון, אבל זה לא מסביע. נותנים להם ג'לו, והאכילה והשתייה לא מצטרפים, אז נותנים להם כוסית קטנה של מיץ ענבים, או של חלב, או של מיץ תפוזים, משהו שמזין. אבל כל 9 דקות לקחת כוסית קטנה, אתה לא מרגיש שקיבלת כלום. אבל האמת שהבן אדם, בן אדם שכל 10 דקות, מהתחלת יום כיפור, שותה ככה כל 10 דקות, אין לו שום בעיה. הגוף מקבל מספיק, גם מספיק מזון, וגם מספיק נוזלים, אבל זה לא, בן אדם לא מרגיש שבע, זה מה שחזל אמרו, זה לא מספיע. אבל זה בגלל שהגדרה, הגדרה של אכילה, זה כזית בכדי אכילת פרס. אז הכדי אכילת פרס הזה, יש לו השלכות בכל המצוות, בכל מצוות אכילה. אבל משום מה, המקרה הקלאסי זה המקרה של הבית המנוגה. כמה זמן הבן אדם יהיה בבית. אז אמרנו, חיטה, איפה חיטה? זה שיעור תאורייתא. חיטה זה כשאני הופך את החיטה ללחם, חצי כיכר לחם. זה הגדרה של כדי אכילת פרס.
זה גם אותו הדבר כשאוכלים בשר או חלב, אם לוקחים פחות מזית כל 10 דקות, אז אתה לא
אז שוב
כמו חלבי או בשר?
לא בדיוק, לא. זה גדר אחר, אבל יש עוד נקודה שצריך לדעת, שפחות מקשיור הוא אסור מדאורייתא. זה רק איסור שפחות חמור. אבל זה גם אסור מדאורייתא. בן אדם שיאמר, או, זה חזיר, אני אקח פחות מכזית בכדי אכילת פרס, אז באמת אי אפשר לתת לו עונש, אבל איסור הוא עבר. האיסור תורה הוא גם כן על פחות מכזית. זה רק לא מענישים על זה. זאת אומרת, זה איסור פחות חמור. אז אם אנחנו יכולים, אנחנו עושים את האיסור הפחות חמור. באמת, בן אדם שצריך להתרפות בלאכול חזיר או משהו אחר, אחד מהעיצות שניתן לו, זה שיקח פחות מכשיור כל פעם, נכון? אם אפשר. יכול להיות שנאמר לו, תעטוף את זה בנייר, ואז אתה לא אוכל את זה בצורת אכילה. אין לך הנאה מזה. יש כל מיני עיצות. לשים את זה בקפסולה. אז זה גם כן לא צורת אכילה. בסדר, זה כבר כל מקרה לגופו. אבל זה חזרה לענייננו. זה למה שאנחנו אין הכשרים על תרופות. כי כשבן אדם כבר חולה, אז אנחנו סומכים על זה שזה לא צורת אכילה. בן אדם, למה אנחנו לא צריכים הכשרים על התרופות? כי זה לא צורת אכילה. קפסולה זה לא צורת אכילה. רוב התרופות הם בכלל לא ראויים לאכילה. לא ראויים למאכל. וגם הבן אדם לא אוכל כזית בכדי אכילה. אז לך תחילה, אני לא סומך על זה. אבל במקרה של חולה, אז אני אומר, בסדר. בשביל זה אני לא...
יש כזה... סתם זו יאללה עסקר בלמקרה. אם אפשר. בטלין כזה לסרטיים...
לא מבין בזה. לא יודע אם זה ראוי לאכילה, לא יודע אם יש בזה דברים קשרים וטריפים, לא יודע. טוב. אנחנו פה נראה לי נצטרך לעמוד. טוב, ננסה עוד 5 דקות. ננסה להתקדם עוד קצת. סעורה, אז עכשיו אנחנו הולכים בשבעת המינים, אנחנו מתקדמים. חיטה, הסברנו, שזה כדי אכילת פרס. פרס זה חצי כיכר שעשוי מחיטים. סעורה, דתנן, עצם כסעורה מתמה במגע ובמסע ואינו מתמה באוהל. מה השיעור מינימום של עצם שיתמה במגע ובמסע? זה עצם כסעורה. כמות מאוד קטנה. זה סעורה, אנחנו מודדים בסעורה. גפן, כדי רביעית יין לנזיר. הנזיר, אסור לו לשתות יין, נכון? עכשיו, אסור לו גם כן לאכול מכל אשר יצא מגפן היין. אסור לו לאכול גם מהחלקים של העץ. אסור לו לאכול ענבים, אסור לו לאכול את חלקי העץ, עלי גפן, יפה. אז איך אנחנו משארים את העלים או את החרצנים? החרצנים זה הסידס, הגרעינים. כן, איך אנחנו משארים? אז אנחנו אומרים, בוא תמלא כוס עד למעלה, ואז תכניס את כל את הלולבים, את העלים, תכניס אותם לכוס, וכשיצא מהכוס כמות יין של שהוא רביעית, אז אתה הגעת לכמות עלים ולולבים וחרצנים שיהיה אסור לנזיר לאכול. עד פה אנחנו יחד?
עד שיצא רביעית?
כן, עכשיו.
אבל בעלים אפשר גם...
נפח של רביעית.
מה השאלה? מה השאלה? אתה ממלא שיעור, אתה ממלא את הכוס עד למעלה, ואז אתה מתחיל להכניס אותם. קח כוס, לא מנה, כוס גדולה.
זה נפח.
לא, זה כן משנה. הוא שואל שאלה מדהימה. עוד רגע אתה תבין. השאלה שלך היא מאוד טובה, כי בעצם, לפי רש"י, אנחנו מתחשבים בגודש. הגודש זה מה שנקרא באנגלית מניסקס. אתם מכירים את המושג מניסקס? כן. עכשיו, יש לנו כלל בפיזיקה של משקות שתלוי בנוזל, יש לו כמות גודש שונה, מה שנקרא בפיזיקה adhesion. כאילו תלוי בנוזל כמה מהר הוא יעבור את השפה. אז רש"י אומר שכשחזל אמרו לנו, או כשחזל אמרו לנו לשער רביעית, אנחנו רוצים לשער את הדברים האלה המוצקים, הסולידס, על ידי שאנחנו עושים דיספלייסמנט. אבל רש"י אומר, השיעור בדיספלייסמנט תלוי, אנחנו גם מתחשבים במשקה שעולה על הגודש, כמה הוא יעלה למעלה. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לרביעית שנשפח אחרי הגודש, נכון? כך אומר רש"י. שואל רבנו יואל פה שאלה גאונית. מה הוא אומר? בעצם, תיקח דלי גדול, יהיה לך יותר adhesion. ייקח יותר זמן, כמה שהכלי יותר גדול, ככה ייקח יותר זמן שיצא הרביעית. תיקח כלי כזה, זה ישפך יותר מהר. קח כלי יותר גדול, יש לך יותר adhesion, זה יותר תופס אחד את השני, ייקח יותר זמן עד שזה עובר על גדותיו. זה נכון או לא נכון? אתם הפיזיקאים. זה נכון, נכון? אז זה מה שיואל שואל. ולדעתי שאלה גאונית, אני לא יודע מה התשובה לזה. אני לא יודע. אני לא ראיתי בחזל הגדרה... כן, ככה רש"י אומר.
ממלאים אבל את הכלי הגבול שלו. במצב כזה שברגע שתכניס שם גם...
אבל זה לא מה שרש"י אומר.
גם אם ממלאים את זה עד הגבול, זה לוקח יותר זמן...
כן, הוא יותר חזק.
כן. באמת זה יותר חזק.
אבל איך סוחטים את זה?
יש יותר...
אין לי תשובה. מה? אין מה? לא יודע. לא יודע, לא יודע, לא יודע. אז הוא שואל שאלה נהדרת, אני לא יודע. בפשטות, אני יכול לענות לך תשובה מהשרוול, אבל אין לי מקור לתשובה הזו, שבעצם לכאורה הכוונה היא כלי רגיל. כאילו, ובכלי רגיל לא יהיה נפקמינה משמעותית, כאילו זה יהיה נפקמינות של משהו, עד שאתה לא מגיע לכלי, לדלי גדול. אבל בעצם אני צריך להוכיח לך שהתשובה שלי נכונה. כאילו, אין לי הוכחה. ההיגיון שאני אומר, נו, מן הסתם, זה הכוונה של חזל, אבל אני צריך להוכיח את זה, ואין לי הוכחה. כאילו, השאלה טובה והתשובה קלושה. השאלה במקומה עומדת. אני מציע, אולי. אבל זה בסדר. אבל תראו איך חזל התחשבו, מושגים שאנחנו היום, אתם מתמודדים איתם בפיזיקה, זה כבר מופיע לנו ברש"י, בשיעורים שיעלנו הלכה למשה מסיני, איך משערים רביעית. והיה לגמרא צד שזה דורייתא, אז אני אומר, זה לא דורייתא, זה הלכה למשה מסיני. אבל זה מאוד תופס, העומק ההבנה שהיה להם פה. הלאה. טוב, אנחנו צריכים לעמוד פה, אני מצטער. תהנה, נתקדם תהנה מחר.